שלום למאזינים, אני שמח שחזרתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב, והיום אנחנו מארחים את זיו ינקוביץ' ממקימי חברת הסייבר סרף וה-CTO שלה. שלום זיו.
נעים מאוד.
והיום אנחנו בנושאי סייבר, נשוחח ביחד עם זיו על מפת איומי הסייבר בעולם העסקי, נבחן את השינוי שחל בתחום בתקופת הקורונה, ונבין את הפתרון הייחודי שמציעה הסרף לעסקים. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
זיו, אז איך אתה מסכם את החוויה של להריץ סטארט-אפ?
כן, אז
אני דווקא מדבר על פחות על ההיבטים הטכנולוגיים, אלא יותר על ההיבטים הרכים.
כן, אז תראה, בתור בעל משפחה קודם כל, ואני קודם כל מגדיר את עצמי כאבא, ילדים, להקים חברה זה אתגר מאוד מאוד גדול. א', אתה מקים חברה בתוך מטרה שבאמת לנסות לעשות טוב לסביבה, לאקוסיסטם, מדברים קטנים וגדולים. והניסיון הזה של להקים חברה כדי לעשות טוב, הוא מאתגר, בוא נתחיל בשלב הראשון בלבנות את המוצר, בגיוס הכספים שקשור בזה, בהקרבה של המשפחה, כי השעות עבודה הן שעות מאוד מאוד ארוכות וקשות.
ביטחון כלכלי במובן מסוים.
ביטחון כלכלי כמובן הוא חלק מהעניין הזה בוודאי. כל הסביבה עצמה, בהתחלה אתה מחכים את זה בוואקום, אתה לא יודע לאן זה ילך. וכל האתגר הזה הוא מצריך לך להיות א', עם סביבה תומכת מאוד, שעוזרת לך להרים את זה, וב', אתה עצמך צריך להיות מוכן שכל בוקר שאתה קם, אתה לא יודע לאן תקום. אתה יכול לקום לאתגר כזה או לאתגר אחר.
תגיד, אפרופו, ידעת למה אתה נכנס? אני מתכוון, אני בטוח שבאותה נקודה ידעת לאן אתה נכנס בדיעבד.
אז תראה, זה לא פעם ראשונה.
ואז השאלה, אני כבר הכין אותך, השאלה הבאה היא, בהינתן זה, האם היית נכנס לזה עוד הפעם?
אז ככה, אז אז א', כן, אני אתחיל בסוף, הייתי כן חד משמעית, כי באמת אנחנו רואים את הטוב שאתה יכול לעשות ולעזור לארגונים וללקוחות, וזה דבר מדהים, וגם אני עובד עם שותף שהוא באמת, זה מזל למצוא שותף כל כך טוב, וכן, כשהתחלתי, אז ידעתי, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאני הקמתי סטארט-אפ, זה גם לא פעם ראשונה שאני נכנס לאתגרים מהסוג הזה, אבל כל סטארט-אפ הוא אחר. עכשיו, היתרון, וככה אני לוקח את זה, וזה הצעה שלי לאחרים, אני בדרך כלל מתחיל כל בוקר בריצה. ואני שומע פודקאסטים.
איפה אתה רץ?
סביב לבית, איפה שיוצא.
כאילו בחוץ,
לכל מקום.
לא
אני,
מחשב.
לא, בחוץ. אני תמיד יוצא לריצה הזאת, ואני לא יודע עם מה אני אחזור. אז יש לי חלק בריצה הזאת שאני שומע כל מיני דברים ופודקאסטים, וחלק שני שאני נותן למוח פשוט לרוץ לכל מיני כיוונים. והדבר הזה מאוד עוזר לי כדי לקבל את ההחלטות, כי כל יום שעובר הוא יום שלא חוזר. ואחד הדברים החשובים כשאתה מקים את הסטארט-אפ שלך, זה להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, אם אני הייתי עכשיו קדימה, מה הייתי רוצה לראות, מה הייתי עושה שהיה עוזר לי בקדימה. אז זה ככה הטיפ שלי. עכשיו, חוץ מזה, בשביל לעשות סטארט-אפ, מי שרוצה לעשות סטארט-אפ צריך להבין, סטארט-אפ, בטח עולם הסייבר בעולם של היום, שבו אנחנו נמצאים בעולם זוהר, עם אתה יודע, הרבה כתבות וזה. זה מאוד מאוד קשה. למה? כי אתה לא עושה את הסטארט-אפ כדי לעשות סטארט-אפ, אתה עושה את הסטארט-אפ כדי לעזור ללקוחות. ולהיות מסוגל לתת value ללקוח, ולהסתכל ולראות שבאמת הבאת את ה-value, את הערך ללקוח, זה מביא אותך אתה צריך לעמוד בסטנדרטים, שאתה, בתור מי שהיה קונה את המוצר הזה, רוצה לעמוד בהם. זה אתגר בפני עצמו.
תגיד, אבל אתם סיפור הצלחה. עד כמה התשובות שלך היו משתנות אם בסוף הייתם סוגרים?
אז אני חושב שזה התשובות, אם אנחנו מסתכלים על התשובות שאמרתי, הן אותן תשובות, כן? אתה מנסה לעזור ללקוחות, ואם לא הצלחת לעזור, אתה צריך להבין שכנראה בנית את הפתרון הלא נכון, ואולי צריך פתרון אחר או הצעה אחרת, נכון? אז זה גם חלק מהעניין הזה. אז התשובות האלה הן אותן תשובות, להפך. אני חושב שברגע שאתה מגיע לנקודה, ויש קשיים, לנו גם היה קשיים, קשיים בלבנות את המוצר, קשיים איך להסביר לאנשים על המוצר, יש המון המון קשיים בדרך לעשות סטארט-אפ, יש הרבה פודקאסטים שמתייחסים רק לנקודה הזאת, ולדעת בנקודות הנכונות, איזה החלטות לקחת, הן מאוד מאוד חשובות. איך להסביר את המוצר שלך, איך להנגיש את המוצר שלך, מי הוא קהל היעד שלך, איזה שותפים לעבוד איתם? ממי לגייס את הכסף? יש המון המון שאלות על הדרך.
ו... תגיד, ואם אתה צריך מכל השאלות האלה, מכל הפרמטרים שציינת, לדקור אחד קריטי.
אני חושב שזה השותפים שלך, שותף למיזם, בגלל ששותפים צריכים להשלים אחד את השני, והם צריכים לדעת לעבוד, הם לא כדאי שהם יסכימו לכל דבר, כדאי שזה יהיה שילוב של אנשים שמסתכלים אחרת על הדברים, אבל זה הנקודה שבראש ובראשונה היא מהותית להתחלת ולהקמה של המיזם, כי הם השותפים מי שמוביל את המיזם עצמו.
אז בוא רגע נעשה לנו סדר, כשאנחנו מסתכלים היום על מפת האיומים שיש על עסק, מה מסתובב לנו שם?
אז תראה, העולם שאנחנו חיים בו, הוא מתפתח כל הזמן. אז אם אנחנו מסתכלים איפה אנחנו היום, לעומת איפה היינו לפני 10 שנים, אז רובנו נעבוד מהבית בחלק מהזמן. המשרד שלנו הוא אולי קיים ואולי לא, אבל סביבת העבודה שלנו היא מאוד מבוזרת. זאת אומרת שיש לנו עובדים שעובדים, בין אם עובדים משרדים מרוחקים, עובדים מהבית, יש לנו כל מיני סוגים של עובדים. אז השלב הראשון הוא להבין שסביבת העבודה שלנו היא קודם כל אחרת ממה שהייתה פעם, וכתוצאה מזה גם מפת האיומים השתנתה על הארגון. וכשאנחנו מדברים על ארגונים, אנחנו מדברים מארגונים שהם ארגונים של 10 עובדים, 5 עובדים, זה לא משנה המספר, לארגונים מאוד מאוד גדולים. מפת האיומים בגדול היא אותו מפת איומים, ההבדל הוא שאולי על ארגון גדול יהיה יותר התקפות מאשר על ארגון יותר קטן, אבל כולנו חשופים לאותם סוגים של איומים. אז מה הם האיומים בעצם? אחרי זה גם נסתכל על איך סביבת העבודה שלנו משפיעה והפתרונות שקיימים בעולמות האלה. אז האיומים שקיימים, בוא נתחיל בדיפולט, זה בעצם לחדור לארגון, לקחת את המידע של הארגון, להגיע לסביבה של העובד, וכתוצאה מזה לגרום נזק לארגון. אז יכול להיות שהנזק הזה הוא בעצם להדליף מידע רגיש של הארגון, יכול להיות שהנזק הוא יהיה להשבית מחשבים של הארגון, וכתוצאה מזה לגרום לארגון לבזבוז זמן, וזה גם יכול להיות מתקפות שהן מאוד מאוד targeted, ספציפיות לארגונים מסוימים. אנחנו רואים את זה כשאנחנו מסתובבים בתחום, אנחנו רואים את זה בלי קשר לגודל הארגון, אנחנו רואים את האתגר שארגונים חייבים להגיע למצב שהם מגינים על עצמם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על למה זה התפתח יותר, אז א', התוקפים שלנו התפתחו בשנים האחרונות, כמו שהכלים שעוזרים לנו גם להגן וגם לעשות את העבודה שלנו התפתחו, גם הכלי תקיפה התפתחו. היום לתוקף, החסם להיות תוקף ולחדור לארגון הוא מאוד נמוך. אנחנו רואים מרמה של ילדים שעושים את זה כתחביב ועד רמה מאוד בוגרת. אז קודם כל היכולת לתקוף ארגונים, חסם התקיפה ירד. עכשיו מעבר לזה, ברמה של סביבת העבודה שהתחלנו לדבר על הארגון, הפתרונות שהיו פעם שמאוד עזרו לנו להגן על עצמנו, התבססו על זה שאנחנו כולנו יושבים באותה סביבת עבודה. זאת אומרת, היינו במשרד, כמו שאנחנו יושבים עכשיו ומנהלים את השיחה הזאת בחדר, אז ישבנו כולנו במשרד. ואם אני אגן עכשיו על הכניסה והיציאה מהמשרד, גם פיזית וגם אלקטרונית, אני בעצם מגן על הארגון שלי. וזה לא קיים יותר. למה? כי אם אני מתחבר לרשת הארגונית מהבית, אני בעצם חשוף. ואני צריך לחפש פתרון שעוזר להגן עליי. ועוד פעם, זה לא קשור בגודל הארגון שלנו. אז זה ככה סקירה לאיפה אנחנו נמצאים.
למה אני בעצם חשוף? מה זה משנה מאיפה טכנית אני מתחבר?
אוקיי, אז מה הכוונה בחשוף? אם אנחנו עכשיו מתחברים מהבית, ואני מתחבר ברשת מסוימת, ברשת שבה אני מתחבר, יכול לבוא התוקף, ובעצם או לגנוב לי את המידע כי הוא נמצא על הרשת, או דרך זה שהוא ראה את נתיב ההתחברות שלי לעסק, הוא בעצם יכול להשתלט על המחשב שלי, על המחשב המרוחק, ואנחנו אפילו לא מרגישים את זה. כשאנחנו רואים
כלומר, ארגונים, נתנו לו פתח.
נתנו לו פתח כאשר אנחנו נמצאים בסביבה שהיא סביבה חיצונית למשרד עצמו. אז העובד משם יכול להיכנס, ואומנם הוא נכנס והוא מרגיש שהוא נכנס בקלות, אבל אותו דבר גם התוקף יכול להיכנס מאותו פתח שפתחנו החוצה לארגון.
והקורונה בעצם לקחה את התופעה הזאת והקצינה אותה.
אז עוד לפני הקורונה היה טרנד והתחיל עבודה מהבית, אבל הקורונה בעצם הגדילה את זה, כי בעצם סגרו לנו משרדים, אז היינו חייבים למצוא פתרונות, ואז הפתרון היה לעבוד מהבית. ואחרי הקורונה העולם הזה הלך והתפתח, כי נהיה נורמה שעכשיו כל מקום עבודה, זה לא משנה הגודל שלו ובמה הוא עוסק. אז העובדים יכולים יום, יומיים לעבוד מהבית. זו סביבה שנהפכה להיות סטגלנית מאוד מאוד. יש חברות שבכלל אין להם כבר משרדים. אז הם עובדים רק בצורה מבוזרת, והעבודה הזאת המבוזרת.
וגם במובן מסוים, הפרטי והעסקי נורא התערבב.
אז זה מעניין, זה גם קשור קצת בסביבת העבודה שלנו. אז תראה, קודם כל בואו נבין, סביבת העבודה שלנו גם דבר שהשתנה, כי היום 90% ממה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו בדפדפן, אנחנו עושים אותו באינטרנט. זאת אומרת, אם פעם מאוד עבדנו על אקסלים וכל מיני מסמכים על המחשב הלוקלי, היום הרבה מהסביבה שלנו היא בענן, וכחלק מהסביבה הזאת גם הגישה אליה היא דרך כלים שניגשים לענן, ובעצם סביבת העבודה שלנו הלכה והשתנתה. אז היום רובה, 90% מה שאנחנו עושים, זה בדפדפן. והתוצאה של הסביבה הזאת שהשתנתה לנו, והתוצאה שאנחנו הולכים למקום כזה, זה אומר שההגנה שלנו גם צריכה להשתנות.
הדפדפן יכול להיות אישי, יכול להיות של העסק.
וזה בדיוק. אז הדפדפן עצמו שבו אנחנו משתמשים כדי להיכנס לאותם כלים של העבודה, הוא גם משמש אותנו כדי לעשות הזמנה. עכשיו בסופר, נכון? אנחנו נכנסים לסופר, עושים הזמנה, ומה אנחנו מכניסים כשאנחנו מסיימים את ההזמנה הזאת? את כרטיס האשראי שלנו. אז אנחנו מערבבים פרטים, או שאנחנו רושמים את הילדים
שלנו. שאגב, זה תמיד משגע, כי הכרטיס האשראי אחרי זה הוא נשמר בחרום, והופך להיות חשוף.
אז בדיוק, אז הוא נשמר בחרום, ואז אתה בעצם מייצר לתוקף את האופציה שאנחנו ראינו אותה, שהוא בעצם או חודר לארגון ששמר את זה, או חודר אליך ולוקח את הפרטים כרטיס אשראי. אבל בתוך העולם הזה של המידע שקיים, יש לנו את המידע הפרטי שלנו, ויש לנו את המידע של הארגון, המידע הזה מעורבב ביחד בדפדפן, והקו הזה, שכמו שאמרת, בין האישי לעסקי, מאוד, מאוד מתערבב, כי בעצם זה סביבת העבודה שלנו.
ואתה אומר שמי שאחראי לזה מעבר לעמדה, זה באמת הדפדפן.
אז יש כל מיני גורמים שאחראים ללמה זה קרה שהתערבב הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, הדפקטו הוא ש כל אחד מאיתנו היום, בסביבת העבודה שלו, יש לו ערבוב על הדבר הזה. הוא באותו מקום שבו הוא הולך וניגש למסמכים מסווגים של הארגון שלו כאלה ואחרים, ברוב הסיכוי שבאותו מקום, כששלחו לו לינק עכשיו לרשום את הילד שלו לבית ספר, או להירשם לאיזשהו חוג, או לקבוע שיעור פילאטיס, זה יקרה באותו דפדפן. אז וזה יקרה באותה סביבת עבודה. וכשזה קורה באותה סביבת עבודה, אז מפת האיומים גדלה, ואפשר לדבר על, 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 על מה יכול לקרות ולתת דוגמאות לאיומים כאלה שקורים.
אז איך בעצם פותרים את זה? איזה סוגי פתרונות יש היום בשוק כדי להכיל את האיום החדש
אז,
הזה?
אז שנייה רגע לפני שניגע באיזה סוגי פתרונות, בוא רגע ניקח אולי כמה דוגמאות כאלה שיעזרו לנו, כי הפתרונות יהיו ביחס לדוגמאות האלה, אם אפשר. אז בוא נסתכל על בן אדם ממוצע, כל אחד מאיתנו. אוקיי? אנחנו כל הזמן מקבלים מיילים, כן? אימייל שמגיע לנו ואנחנו לא יודעים אם האימייל הזה הוא, או במצב טוב אנחנו חושבים שאנחנו יודעים אם האימייל הזה הוא בטוח או לא בטוח, אבל בסופו של דבר האימיילים האלה מכילים כל מיני הפניות לכל מיני מקומות. וכשאנחנו פותחים את האימייל הזה ולוחצים על הפניות למקומות כאלה, התוצאה של הדבר הזה זה שבעצם אנחנו חושפים את עצמנו.
אגב, בסוגריים, אם כבר נכנסנו לדוגמאות, אותי תמיד מטריד, עצם הפתיחה של המייל היא כבר מסוכנת, או רק הלינקים בתוך המייל עצמו?
לא, אז זה נורא תלוי. היום יש כבר כלים די טובים שהמייל עצמו מגיע כבטוח. זאת אומרת, שאתה מקבל אותו, בייחוד אם אתה עובד עם גוגל, שהרבה אנשים עובדים עם ג'ימייל בתור האימייל שלהם, או עם אופיס 365, אז האימיילים האלה מגיעים מסוננים והאטאצ'מנט כבר ברוב המקרים מפולטרים החוצה או יורדים מלהיות מסוכנים. אבל בוא נדבר רגע על הלינק ולאן הוא הולך, וזה רק דוגמה. אז כשאני לוחץ עכשיו על הלינק, מה מבקשים ממני בעצם? מבקשים ממני בדרך כלל להכניס פרטים, לקרוא משהו להכניס פרטים. וכמה שזה מפתיע, שני הדברים האלה מסוכנים באותו מידה. מה הכוונה? כשאני נכנס לאתר עכשיו, ואפילו אם אני הולך וגולש באתר הזה, וזה אתר שאני חושב שהוא בטוח, התוצאה של הגלילה שלי באתר יכולה להיות שכל מיני תוכנות זדוניות מותקנות במחשב שלי. כשאנחנו מנתחים בהסתכלות אחורה מחשבים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו רואים כמה תוכנות זדוניות מגיעות רק מגלילה על אתר, על דף מסוים. אם אני לוחץ על הלינק ואני מכניס פרטים, על אחת כמה וכמה. בעצם חלק מהמתקפות שאנחנו רואים בשוק על ארגונים. ויש לי דוגמה מארגון שהתחלנו, ראינו אותו לפני כשבוע, ארגון של 10 עובדים. ובארגון הזה אחד העובדים לחץ על לינק והתבקש להכניס את הפרטים האישיים שלו, כי זה היה, קשור במידע של הארגון. וכשהוא הכניס את הפרטים שלו, הפרטים האלה נגנבו. וכתוצאה מזה, השתלטו על המחשב של אותו עובד. התהליך הסופי שהמנכ״ל של החברה הבין שהוא חייב לקחת פתרון ולהגן על זה, ותכף נגיע לאיזה פתרונות קיימים כדי באמת להגן על זה. אבל השלב הראשון שאנחנו מסתכלים על דוגמאות לאיומים, הדוגמה הקלאסית היא בעצם גניבת המידע שלנו. זה יכול להיות המידע הפרטי, הכרטיס אשראי שדיברנו עליו, או לחילופין, המידע שדרכו אנחנו מתחברים. עכשיו, אם אנחנו נחשוב רגע ונסתכל מה קורה בעצם כשאנחנו, כשמבקשים מאיתנו לצורך העניין, שולחים לנו אפילו לינק שדומה ללינק של קופת החולים שלנו. יש לנו, מקבלים הפניה למקום שאומר, תכניס את הפרטים האישיים שלכם. ברגע שנכנסתי את הפרטים שלי, המידע שלי חשוף. בין אם תוקף לקח אותו עולם, המידע שלי חשוף, ועל זה חייבים להגן. אז יש כל מיני פתרונות, מהספקי האינטרנט שלנו שנותנים פתרונות לזה, למוצרים. ובואו רגע נסתכל ונפרוס, הם גם רלוונטיים ל...
רגע, אבל תתן לי, אני באמת מעניין אותי ברמה האישית, קיבלתי מייל.
כן.
אם רגע נלך למטה בדוגמה שהבאת, כן. פתחתי אותו, כן. אני מסתכן.
אז אם פתחת את המייל הזה, ואתה עובד דרך
לא
תוכנה, ואתה עובד דרך תוכנה שסיננה את הקבצי ה-attachment, אז יש, רמת הסיכון שלך יורדת, היא לא אפס, אבל היא יורדת. היא יורדת.
אוקיי, okay, עכשיו, נניח שעכשיו נכנסתי ל-attachment.
כן.
הבנתי שאני מסכן את עצמי, ומה כן. אני בעצם מסכן את הארגון?
אוקיי, okay. אז עכשיו נכנסת ל-attachment, בתוך ה-attachment הזה יכול להיות... איזושהי תוכנה שמותקנת, שתפקידה הוא לשתול את עצמה במחשב שלך, ומעכשיו כל הקשת מקלדת על המחשב שלך, היא בעצם מקליטה ומשדרת לגורם מורחק. עכשיו, לא המטרה שלנו פה להפחיד אנשים וליצור פאניקה, אבל זה דוגמאות שאנחנו רואים בשטח. הדבר הזה יש לו מונח טכני, שנקרא קילוגר, אנחנו לא ניכנס למונחים טכניים, אבל ברגע שאתה לחצת על איזושהי תוכנה, ואין לך משהו שמסנן ומוודא שהתוכנה הזאת היא בטוחה, על אותו attachment הוא בעצם יכול להיות תוכנה, אז אתה חושף את עצמך.
אז תגיד, זה לא בעצם האנטיבירוס שמותקן על המחשב אמור למנוע את הסיפור?
אז עכשיו אנחנו נכנסים לכלים, אז בדיוק, אז בואו נדבר על איזה כלים יש, אוקיי? אז באמת התחלנו באנטיבירוס, יופי, אז גם האנטיבירוס, המוצרי האנטיבירוס התפתחו, והם היום כבר לא רק סורקים קבצים, הם גם נותנים תובנות ולוקחים אקשנים, והיום כל מי שיש לו מייקרוסופט בבית, ואני מדבר על הספקטרום הפרטי, אז יש לו את המוצר של מייקרוסופט שבא עם דיפולט עם מערכת ההפעלה. אז כן, הוא יודע ברמה מסוימת לסרוק את הקובץ, ולכן אני אומר שהקבצים, כקבצים שאתה תלחץ על attachment, בדרך כלל הם יהיו בטוחים כשהם מגיעים אליך. ומה לא יהיה בטוח? למשל, אתה הולך וגולל באינטרנט ואתה רואה תמונה. התמונה הזאת, כמו שאתה רואה אותה, יכולה להוריד את עצמה למחשב שלך. ויכול להיות שאותו אנטיווירוס יזהה אותה, ויש הרבה מקרים שאנחנו רואים גם שהוא לא יזהה אותה. למה? כי האנטיווירוסים האלה עובדים על מקרים מוכרים שהם מכירים אותם. אז בהרבה מהמקרים הם ידעו לזהות, ובמקרים מסוימים הם לא ידעו לזהות. אז אתה במקום מסוים יכול להיות חשוף פה בתמונה הזאת שגללת וראית אותה באינטרנט. אז זה דוגמה אחת של כלי. הכלים האחרים שיש, זה כל עולם הרשת. עכשיו, בוא נבין רגע מה זה רשת. אם אני עובד עכשיו מהבית, אוקיי? ויש רשת ארגונית למשרד. והרשת הארגונית של המשרד הזה, לצורך העניין, נאמר והיא אפילו רשת מאובטחת. עשינו את כל מה שאנחנו יכולים כדי לארגן על הרשת הארגונית הזאת. אבל אני גולש מהבית, נכון? אז אני גולש ברשת אלחוטית. אז מה מגן ברשת האלחוטית הזאת? אז לצורך העניין, ניקח דוגמה, מתקפה שיכולה להיות עליי, זה בעצם דרך הרשת האלחוטית שלי. יכול לבוא תוקף ולהשתיל את עצמו בתוך הנתיב רשת האלחוטי שלי בדרך למשרד, ובעצם לקחת את המידע הרלוונטי שהוא רוצה להשיג אותו, בין אם זה את היוזר והסיסמה שלי, או לשתול לי דברים שיכנסו למחשב, מכיוון שהרשת האלחוטית שלי בדרך כלל תהיה פחות מאובטחת מהרשת המשרדית. אז אם אני יודע ליצור את ההגנה על זה, אני אהיה יותר מוגן. ונדבר על ההגנה ומושגים שקשורים בדבר הזה.
תגיד, עוד משהו שמעניין. כשתוקף, איך הוא יודע את מי לתקוף? מאיפה בכלל...
אז גם זה היום, זה דבר מדהים, שהוא לא באמת צריך לדעת. מה הכוונה הוא לא צריך לדעת? התוקף היום, אם יש, יש כמה סוג, יש מתקפות שהן מתקפות targeted. במונח המקצועי נקראות spear, attack, spear phishing לדוגמה, והמושג הוא שאני עכשיו תוקף גורם שהוא, אני יודע שיש לו הרבה מידע רגיש, או, אז הוא targeted. אבל הוא גם יכול לתקוף אותי ואותך. למה הוא יכול לתקוף אותי ואותך? כי הוא רוצה להשיג את הכרטיס אשראי שלנו, הוא רוצה להשיג פרטים ארגוניים, בגלל
ואז
שהחסם...
ואז התקיפה היא סטטיסטית?
ואז התקיפה היא סטטיסטית, בדיוק.
ובגלל... זאת אומרת, אם אני משרד, יש לי כן. 40 עמדות, כן. אני כן. לא צריך לצוף איפשהו, אני פשוט לא. יכול להיות חלק מסטטיסטיקה
רע. ברגע שהדומיין שלך, ברגע שהכתובת של החברה שלך רשומה, ומה לעשות בתקופה הנוכחית, אנחנו חיים בתקופה במדינת ישראל שהיא מאתגרת יותר, ויש גורמים פה שעושים מקסימום כדי להגן עלינו, אבל עדיין, כשאתה רשום במדינת ישראל, ויש לך אתר, ויש לך דומה, הכתובת הזאת רשומה, ואפשר להגיע אליה. כמו שהלקוחות שלך מגיעים, כמו שהעובדים שלך מגיעים, גם התוקף יכול להגיע. אז כן, הרבה מזה זה סטטיסטי, אבל זה נובע מהנקודה שהחסם ללהיות תוקף ירד. אתה יכול לקחת קבוצה של אנשים, להושיב אותם בכל מקום בעולם, ולפעמים אפילו עושים את זה בטלפון. את המתקפה הזאת, בוא, הנה, שיחת טלפון, הודעה, תלחץ על הלינק, ולקחו את הפרטים שלנו. אז הפתרונות שקיימים צריכים להיות מותאמים לזה. עכשיו, בוא נבין רגע. אנחנו מדברים על ארגונים. האתגר הזה הוא לכל סוג של ארגון. מארגון קטן, קטן מאוד אפילו, ועד ארגון מאוד גדול. וכשאנחנו מדברים על ארגונים, אז ארגון קטן מאוד, אין לו את המשאבים להשקיע עכשיו בתכנון של פתרון כזה מורכב, ובלהטמיע פתרון כזה מורכב, וגם פתרונות שהם כוללים עבודה מהבית לצורך העניין. אנחנו מדברים על ארגונים שגם ככה קשה להם, בטח בתקופה הזאת, ובכלל, ומצד שני אנחנו מבקשים מהם להשקיע משאבים כדי להגן על עצמם. אז לכן הפתרונות שקיימים לעולם הזה צריכים להיות פתרונות כאלה שמאפשרים לכל ארגון, בין אם ארגון קטן או ארגון גדול, להיות מסוגל להגן על עצמו בצורה מיטבית. עכשיו, בעולם של הבטחת מידע זה תמיד בצורה מיטבית, כי מאוד קשה להגיע ל-100%, אבל אפשר בדי בקלות להגיע לצורה שמאוד מגנה על הארגון ומביאה אותו ל-90% ול-95% הגנה. אבל ההגנה הזאת חייבת לכלול את כל הרבדים של העולם.
לכם כסרף יש בעצם שני פתרונות ייחודיים.
כן.
ברמת הדפדפן וברמת התוסף.
כן. אז בוא נדבר קצת למה בכלל בנינו את סרף, למה נכנסנו לעולם הזה. הסרף, כן, אנחנו נותנים פתרון שהוא פתרון הבטחה לדפדפנים ולגלישה באינטרנט. וגם מעבר, אבל בגדול זה העולם. ועשינו את זה כי הבנו שבעצם, מכיוון שרוב העבודה שלנו, כמו שאמרנו, עברה להיות באינטרנט ועברה להיות מרוחקת, אנחנו חייבים לתת פתרון פשוט, קל להטמעה, שמאפשר לארגון לסגור את ולהגן על עצמו בנקודה הכי חשופה שיש לו. ולכן החלטנו שהנקודה הנכונה זה בעצם לקחת את העולם הזה, שהוא היה עולם פרוץ עד עכשיו, ואפשר להרחיב אולי בהזדמנות אחרת למה הוא היה פרוץ, אבל עולם הדפדפנים היה פרוץ, ולהטמיע פתרון שבעצם מגן עלינו, מגן עלינו גם במישור הפרטי וגם במישור של העסק, כן? וזה הולך על כל רוחב הפתרון הזה. אז כן, אז יש לנו שני סוגים של פתרונות, וגדול העולם הזה של הגנה על דפדפנים מתחלק לדפדפנים מאובטחים, שזה בעצם דפדפנים שנראים בדיוק כמו הדפדפן שאנחנו רגילים עליו, בין אם זה החרום שלנו או העד שלנו, הדפדפן שאנחנו רגילים לעבוד איתו, רק הוא מאובטח ואפשר לדבר מה הוא עושה. ואופציה אחרת שקיימת זה הרחבות על דפדפנים קיימים. וזה שני פתרונות שונים שהם נועדו לשני מקרים שונים עם החוזק שלהם. התוצאה אבל שברגע שאתה נותן פתרון שהוא בתוך הדפדפן עצמו להגן, אתה יכול להוריד בצורה דרמטית את החשיפה של הארגון, והחוכמה היא לעשות את זה בצורה כזאת של ההטמעה בתוך הארגון היא מאוד פשוטה. אתה נותן לארגון ברזולוציה של שעה להיות up and running, יכול לרוץ עם פתרון שמותמע לזה.
תמחיש רגע, מה קורה בפועל? כל עובד מקבל דפדפן?
כן.
שדרך הדפדפן, מה בעצם קורה?
אז זה גם נקודה חשובה. אחד, אנחנו גם לא רוצים להשפיע על העובדים. העובדים והפרודקטיביות שלהם, בייחוד בארגונים שהם בינוניים, קטנים, היא מאוד חשובה, כל עובד הוא קריטי לנו. אז אנחנו לא רוצים להשפיע על הסביבה שלו. אז כן, אז כל עובד מקבל בעצם דפדפן, שהוא מתנהג נראה לעובד בדיוק כמו הדפדפן הקיים שלו. אבל ברגע שאותו עובד יקבל עכשיו אימייל, שהאימייל הזה אומר לו, בוא תלחץ פה, כי אתה...
רגע, מה זאת אומרת? זה, לצורך העניין, אני רגיל לעבוד עם חרום.
כן, אתה רגיל לעבוד עם חרום, אתה עכשיו, נאמר ונבחר את הפתרון של דפדפן מאובטח, ולא של הרחבה על חרום.
אז הממשק שלי הוא יראה טיפה שונה.
אז לא, הוא יראה בדיוק כמו החרום שלך. הוא יראה בדיוק כמו החרום שלך, עד רמה של איך הארגון מחליט, כי אפשר גם לעצב את זה שזה עם הלוגו הארגוני וכל מיני דברים כאלה, אבל outside of that, אז הוא נראה בדיוק כמו החרום שלך, ואתה לא תרגיש שאתה עובד על משהו אחר. אתה פשוט, ברגע שתלחץ על לינק של האימייל שלך, הרי הלינק של האימייל שלך, אם אתה עובד עכשיו, אם לצורך העניין, נאמר ואתה עובד עם Outlook מחוץ לדפדפן, אז כשתלחץ על הלינק, הוא יפתח לך אותו בתוך הדפדפן. הדפדפן שזה ייפתח זה בדפדפן המאובטח של סרף, ואז כאשר אתה לוחץ על הלינק הזה, אנחנו עושים ולידציה, האם הלינק הזה הוא בטוח. עכשיו, אנחנו לא עושים ולידציה טריוויאלית מול, בוא נאמר, כתובות אחרות שכבר יודעות או לא, אלא יש לנו הגנה יהודית לעסק שלך. הגנה שיודעת מה המקומות שאתה אמור ללכת אליהם, לאן אתה, וזה דוגמה אחת להגנה. מעבר להגנה הזאת, אנחנו גם נגן על המידע שלך.
רגע, ואני כארגון יכול לקבוע לאן העובד ייכנס או לא ייכנס דרך הדפדפן?
אז אתה יכול לקבוע לאן הוא ייכנס ולא ייכנס, גם לפי סוגים. זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא ייכנס עכשיו לאתרים כאלה ואחרים לפי הסוג שלהם.
גם בתוך הנכסים הארגוניים?
אתה יכול גם בתוך הנכסים הארגוניים. אתה שולט על כל פרמטר שלאן העובד הולך. אבל...
בעצם אני מקים לו סביבת עבודה, שמה שמוביל את סביבת העבודה זה הדפדפן.
נכון, אתה יכול ממש ליצור לו סביבת עבודה ארגונית מלאה, אבל אם אנחנו, אם אני רגע הולך אחורה שנייה אחת לקהל המאזינים שלנו פה, ואני אומר, אם אני עכשיו בעל עסק, ומה שמטריד אותי זה לראות איך אני בעולם של היום מגן על עצמי עכשיו, ואין לי הרבה תקציב, ואין לי אנשי IT עכשיו, אנשים שיכולים לעשות את זה. ברגע שאני לקחתי את הדפדפן הזה והתמתי אותו, וכל מה שעשיתי זה אמרתי לעובדים שלי מעכשיו, במקום לעבוד עם הדפדפן הזה, אמרתי או לא אמרתי, אני יכול לעשות זה גם בלי להגיד, ועכשיו תעבדו עם הדפדפן הזה, התוצאה של הדבר הזה זה קודם כל הגנה על העסק שלי ועל העובדים, בלי ללכת לעולם הזה רגע של לאן תיכנסו או לא תיכנסו, החלק הראשוני זה מה שנקרא Secure Browsing, גלישה מאובטחת. הגלישה שלהם הופכת להיות מאובטחת, והמשמעות היא שאם עכשיו בא תוקף, ורוצה לקחת את הפרטים שלהם, ורוצה לקחת את הסיסמאות, ורוצה לקחת כרטיסי אשראי, או רוצה לקחת את פרטי הלקוחות, הוא לא יצליח. אפשר לדבר על למה הוא לא יצליח, אבל הוא פשוט לא יצליח. שמנו לו חסם. והחוכמה היא שברגע ששמנו את החסם, הוא עוזב אותנו, הוא ממשיך הלאה. כי זה עניין של סטטיסטיקה לתוקפים, כמו שאמרנו. אז בסטטיסטיקה הזאת, ברגע שהוא הבין שאצלנו הוא לא יצליח, כי הוא נחסם, הוא ממשיך הלאה. עכשיו, היופי הוא בעולם הזה שאנחנו, זה לא משנה אם העובד עכשיו נכנס ל... מערכות שלנו דרך הרשת ההלכותית הביתית. מדוע? כי ההגנה היא בדפדפן עצמו. הפתרונות הקיימים ברובם, מה שהם עושים זה פתרונות הגנה ברמת הרשת. עכשיו, בוא רגע נבין לכולנו מה זה אומר.
ברשותך, רגע, בוא עוד נשאר בפתרון עצמו. אתה בעצם, אם אני מבין נכון, גם יוצר הגנה של ה... אתה מגן על הארגון מפני העובדים.
אז אני גם מגן על הארגון מפני העובדים.
זה חלק מהפתרון.
זה חלק מהפתרון שבו אנחנו נותנים, אנחנו יודעים לקטלג את סוגי המידע, יודעים לדעת להגיד מה יכול העובד לשלוח ולאן הוא יכול לשלוח את המידע הזה. אז אנחנו שולטים על רבדי המידע ולאן העובד יכול להוציא.
לרבות נניח הורדה של חומרים.
כן, אז בוא ניקח דוגמה ספציפית כדי לסבר את האוזן. נאמר ואנחנו ארגון שעובד עם מה שנפוץ היום, בין אם זה אופיס 365 או בין אם זה גוגל וורקספייס, ויש לנו גוגל דרייב או דרופבוקס ואנחנו עובדים בהם. אז היכולת שלנו היא בעצם לאפשר לארגון לקבוע מה אפשר להוריד מתוך הדרופבוקס, מתוך הגוגל דרייב, מה אפשר להעתיק החוצה בכלל מהדפדפן, ולא רק זה, גם לאיזה כתובות אפשר לשלוח. מה הכוונה? נאמר עכשיו, ויש לך לינק או מסמך שיושב בגוגל דרייב. הצעת מחיר ללקוח, בסדר? עכשיו, יש לך גם את פרטי הלקוחות. אז אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, לאן את המסמך הזה אפשר לשלוח, לאיזה כתובות אימייל? זאת אומרת, אי אפשר לשלוח את זה לזיו בסרף, כי זיו בסרף הוא לא לקוח, והוא לא רשום ב-CRM שלנו, ואנחנו לא מכירים אותו, אז לכן אליו אנחנו לא נשלח, וזה מאפשר לנו לשלוט לאן יוצא המידע. אז יש לנו עוד, כדוגמת אלה, שכבות הגנה שונות.
הבנתי. עכשיו, אני מבין שכחלק מהפתרון אתם מדברים על גישה של Zero Trust.
כן, אז
קודם כל, מה זה Zero Trust?
אז יופי, אז Zero Trust זה משהו שבאמת כל אחד קצת מפרשן אותו אחרת, אבל בואו נדבר עליו. אז זירו טרסט, אם אתה מתרגם אותו רגע לעברית, זה אפס אמון. אוקיי? זה הרעיון. וזה, כשהקמנו את החברה, זה היה הנחת המוצא שלנו. אנחנו מניחים, באותם סיבות שאנחנו עובדים מהבית, וכי הבן שלי עכשיו גם משתמש בלפטופ, כי מה לעשות, אינפקנו לו אותו ובחו, אז אנחנו מניחים שאותו לפטופ שלנו, שאותו מחשב שאנחנו עובדים עליו, הוא כבר מושפע. זאת אומרת שיש עליו כבר דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, שמחפשים להזיק בין אם זה לי או לארגון. ולכן אנחנו צריכים, הנחת המוצא שלנו צריכה להיות שזה ככה. וכתוצאה מזה, כשאני אומר אפס אמון, זה בדיוק המשמעות שלו. שאם אתה נכנסת עכשיו למשיבים הארגוניים שלנו, נכנסת דרך דפדפן מאובטח של סרף, נכנסת בסביבה שמניחה מראש אפס אמון. מה זה אומר למשל אפס אמון? זה אומר שהנחת המוצא שלנו שעל המחשב שלך, יושב עכשיו, יושבת נוזקה, מונח של זה, יושבת נוזקה, שמה שהיא מחפשת זה מתקפה מסוג רנסמוור. מה זה רנסמוור? זה אומר מתקפה שהתפקיד שלה זה להצפין לך את הדיסק, לגנוב לך את המידע, ואז לבוא ולבקש ממך כופר, תביא כדי לשחרר לך את המידע. אנחנו מניחים את זה מראש שזה קיים. ולכן המידע שאם הוא יורד, אם אתה מאפשר לרד, יורד מוצפן. כך שאין מה, אין מה לנסות ולבקש ממך כסף על מידע שאין. אז זה דוגמה אחת. דוגמאות נוספות שיש לנו הן בהיבט של הגלישה עצמה. אנחנו כל הזמן מוודאים מי הוא היוזר שמתחבר, לאורך כל התהליך. אז אם אנחנו רגע לוקחים את הבאזוורד שכולם אוהבים להשתמש בעולם הסייבר סקיוריטי של זירו טרסט, והרבה טוענים שהם עושים או לא, הרעיון מאחורי זירו טרסט, זה באמת אפס אמון. יש לי אפס אמון בכל הסביבה שאני מסתובב בה ומותקן בה, ואני חייב מתוך הנחת העבודה לוודא שאני מגן על הארגון בתוך הסביבה הזאת.
אנחנו מתקרבים לסוף הפודקאסט, אז לקראת סיום, קודם כל, תסביר לנו איך מטמיעים את המוצר שלכם ואיך אפשר להשיג אותו.
אז אפשר להשיג אותו דרך חברת קומסקיור, שמשווקת אותו בארץ. ההטמעה עצמה היא מאוד מאוד פשוטה. באים, נכנסים, מקבלים לינק אחרי שנרשמים, מקבלים לינק, מורידים את הדפדפן, ונרשמים, עם הדפדפן נרשמים גם, ומייצרים את הסביבה הראשונית של העבודה לארגון. מתוך הדפדפן עצמו אפשר להזמין עובדים נוספים, יקבלו אימייל, ירידו גם את הדפדפן, או את התוסף, ושניהם זה, ומתחילים לעבוד. יש הגדרות מסוימות שהן מוגדרות באופן דפולטיבי, להגן על הארגון, ואז הארגון עצמו יכול מאוד בקלות, בממשק מאוד מאוד פשוט, כמו ממשק שליטה על הבית או כל מיני דברים כאלה, פשוט להגדיר לעצמו את רמות ההגנה השונות. ומשם רצים פשוט.
זיו, תודה רבה.
תודה לכם.
ולמאזינים, תודה שהייתם איתנו בפודקאסט זמן לחשוב. נשמח להיפגש בפרקים הבאים.
תודה רבה.